בפעם הקודמת דיברנו, ראינו את התחלת הספר, ראינו את סיפור בזק, המלחמה בבזק, והסברנו את סגירת המעגל הכפולה שתהיה בהמשך עם דוד המלך שמגיע ומביא את ראשו לירושלים, שכאן זה לא מצליח הנושא הזה של להביא את כולם לירושלים וללכת פה עם מלחמה אידיאלית, וסגירת המעגל שתהיה בעתיד של שאול המלך, כשהוא מוקד את העם בבזק לצאת למלחמה שכולם יוצאים אליה. ופה רק שבט יהודה עם שמעון יוצאים, גם משמעון צריך לבקש. אומנם הם מצליחים להגיע למצב של כאשר עשיתי כן שילם לאלוהים, ולהביא את הדין ואת הצדק, כן, אל אומות העולם, אבל כן, אף אחד לא בא. ולכן, ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנען. אז זה היה החלק הראשון שראינו. ניסיון למלחמה אידיאלית שלא צולח. אז איך? החלק השני שראינו זה היה נושא של כיבוש חברון. ראינו שזה ציטוט מספר יהושע. ציטוט מדויק מספר יהושע פרק ט"ו, מילה במילה, כל הנושא הזה עם קלה ויחסה ועתניאל. שכל מטרתו כאן היא להגיד מי הממשיך. עתניאל כממשיכו של כלב, כמחליפו של כלב, הוא בעצם כממשיכו של יהושע, יהודה בתחילה. זה המטרה להגיד, ואכן זה באמת מה שקורה. ראינו את המדרש של חז"ל על, בתענית שם, על עתניאל, שמחזיר 300 הלכות שהשתקחו, שזה משהו. ראינו עם דביר לקירת ספר, המעבר הזה מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. זה המשמעות. כן, אז זה בדיוק הנקודה כאן, מכיבוש על ידי עם ויהושע וזה לכיבוש על ידי מלמטה, על ידי עם ישראל, כיבוש עצמאי, זה בדיוק גם רוחנית וגם פיזית המעבר הזה אל ההנהגה של עם ישראל, זה בעצם המשמעות של ספר שופטים, דיברנו על זה גם בהקשר של הפסוק הראשון, של וישאלו בני ישראל והשם ועוד. מעולה, אז הכל זה ראינו, זה ההקדמה השנייה, כן, אנחנו עדיין בפתיחה הראשונה לספר. אני פסוק תצזן. ובני קייני, חותן משה, עלו מעיר התמרים, אז אני קורא עד סוף הפרק עכשיו, ואחר כך נחזור. ובני קייני, חותן משה, עלו מעיר התמרים את בני יהודה, מדבר יהודה, אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם. יש מקום לעיין מה העניין, מה אומרים לנו, מה אומר לנו הפסוק הזה על בני קייני, מה הוא מוסיף לנו. וילך יהודה את שמעון אחיו, ויקו את הקנעני יושב צפת, ויחרימו אותה, ויקרא את שם העיר חורמה. לא צפת שלנו, צפת בדרום. בסוגריים אנחנו נגיד את העיקרון, העיקרון הוא עיקרון הסימטריה. דיברנו עליו, נראה לי, הזכרנו אותו. עיקרון הסימטריה בין הצפון לדרום של הארץ. בימי קדם, המבט מזרחה. זה אומר שאם אני מביט מזרחה, צפון זה צד שמאל, עד היום בערבית שימל, ימין, דרום, תימן, כמו היום, בסדר? תימנה או מזרחה, תימן, דרום. צפון ודרום, שתי ידיים, ימין ושמאל, כמו שבגוף האדם יש סימטריה בין ימין לשמאל, כן? ככה גם בארץ יש סימטריה בין צפון ודרום, אלה שני החלקים של הארץ. כן, מעולה, ולכן אנחנו פוגשים את זה הרבה, אנחנו פוגשים את זה ביחס בין יהודה ליוסף, אנחנו פוגשים את זה בהרבה שמות של ערים ואירועים שקורים בצפון ובדרום, ואנחנו, בגדול, זה גם קשור למשמעות של ירושלים, שיהיה איזשהו מרכז, כמו שלב יש אחד, כן, או כמו שראש יש אחד, אז זה המשמעות. מעולה. וילך יהודה את שמעון אחיו, ויקרא את הקנעני יושב צפת, ויחרימו אותה, ויקראו את שם העיר חורמה. וילכוד יהודה את עזה, ואת גבולה, ואת אשקלון, ואת גבולה, ואת עקרון, ואת גבולה. אנחנו מכירים את הערים האלה, אלה ערים שאנחנו מכירים אותן כערים פלישתיות, עזה, אשקלון, עקרון. וכן, ברור שיהודה כובש אותן, וברור לנו גם שיהודה לא מתיישב שם. ויהי אדוני את יהודה, ויורש את ההר, כי לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם. הפסוק הזה אמרנו שיש בו בעיה. א', הפסוק הזה לא מדבר על כיבוש אלא על ירושה, כמובן. המעבר, הפסוק הקודם דיבר על כיבוש, עכשיו מדובר על ירושה. הביטוי הזה, כי לא להוריש, אמרנו שהוא ביטוי מוזר, צריך לחסר פה מילה, המילה יכלו, כי לא יכול, כי לא יכלו להוריש את יושבי האמת, כי רכב ברזל להם, גם צריך התבוננות במשפט הזה. אם ויהי השם את יהודה, אז למה לא להוריש את יושבי האמת כי רכב ברזל להם? לכאורה, אם השם איתו, אז שיוריש גם את...
איזה האמת?
האמת היא שכל האמת, כל אמת שהוא. נכון, אנחנו נדבר על זה קצת, אולי נפתח את הנושא הזה קצת בהרחבה. הכנענים ישבו בעמקים, באופן כללי, בסדר? בעמק ישראל, אבל גם באזור החוף והשפלה, בעמק בית שאן, אלה אזורים, גם עבר העמק הירדן,
עמקת הירדן. תקתיקה
או סתם גדל נוח פשוט. אז נדבר על זה עוד רגע, אנחנו נפתח פה את הנושא, מה היה על התרבות הכנענית. אין, איפה היא הייתה בארץ. מאוד בולט שההתמודדות פה עם הכנענית. אמורי מוזכר פה, נראה אותו בפסוק האחרון של הפרק, אבל חוץ מזה הוא לא מוזכר. זה מעניין, כן, שהאמורי, אנחנו נראה אחר כך בפסוקים, האמורי יושב בהר. הוא מזכיר גם קשור לשם שלו, אמיר, זה החלק הגבוה. כנענים יושבים בעמק, זה גם קשור לשם שלהם, נכון? כנוע, משהו נמוך, כן? אבל זה כתוב אותו במפורש בתורה, נראה את זה, פרשת שלח. כן. אז ויאור, כי לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם, וננסה להבין את המשמעות הזה, אם השם איתו, אז למה לא מוריש, ומה בדיוק הנקודה כאן. ויהושע כן כבש, כן ניצח כמה וכמה מלחמות שהיו בהם רכבי ברזל. ויתנו לחלב את חברון כאשר דיבר משה, ויורש משם את שלושה בני הענק. עוד פעם, זה פסוק שמדבר על ירושה. סיפור חברון שאנחנו פגשנו, שהציטוט מיהושע, דיבר על הכיבוש, זה היה בימי יהושע. עכשיו מדובר על ההורשה. ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. מסב את תשומת לבכם פה לשני עניינים מעניינים. א', העניין הראשון הוא שעברנו לבנימין, לפי מה הולך פחות או יותר הסדר. מקודם הוזכר שיהודה כבש את ירושלים בפסוק ח', ולחמו בני יהודה בירושלים והלכדו אותה, עכשיו זה שבנימין לא מוריש אותה. זה מעניין, היחס הזה מן יהודה לבנימין, ואני מסב את תשומת לבכם שישבת בנימין, הוא מופיע פה כבני בנימין, ולא, ולא כשם. על יהודה כתוב יהודה, לא כתוב בני יהודה. ועל שמעון כתוב שמעון, ועל מנשה כתוב מנשה, ואפרים וזבולון ואשר. יש רק שני שבטים שמופיעים בכינוי הזה בני, ואנחנו ננסה אולי להבין מה הקשר ביניהם, אם יש משותף. פסוק כ"ב, ויעלו בית יוסף גם הם בית אל ואדוני עמם. על פניו גם הם מוסיף על יהודה. אלה שני השבטים היחידים שממשיכים במלאכת ההורשה. רואים את זה כבר בספר יהושע. והשם עמם, גם כן, המפרשים פה מדקדקים, והשם עמם, אצל יהודה כתוב, ויהי השם את יהודה ויורש את ההר. ויתירו בית יוסף בבית אל, זה מאוד מזכיר לנו את מוסי המרגלים, לטור, ושם העיר לפנים לוז. ויראו השומרים, איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו, הראינו נא את מבוא העיר ועשינו ממך חסד. הסברנו את הנושא הזה של מבוא העיר בפעם הקודמת, עשינו ממך חסד, ויראם את מבוא העיר, ויקו את העיר לפי חרב, ואת האיש ואת כל משפחתו שילחו, וילך האיש ארץ החיתים, ויבן עיר ויקרא שמה לוז ושמה עד היום הזה. כן, חז"ל עושים צימס מהסיפור הזה, כן, ממש מסכת סוטה, המשמעות של לוז. כן, שבית אל, עיר שלא מתים בה, ושמארחים בחיים, והרבה דברים, זה באופן כללי, כי באמת מה מעניין אותי שהוא בונה עיר, מה אכפת לי שהאדם בונה עיר, זה לא, אין לזה שום נגיעה אלינו, אז לכן חזן למרחיבים, מבינים שיש פה איזשהו רמז מעבר לאפשר. אפשר להשוות פה אולי בין בני יהודה לבני יוסף, שני סגנונות כיבוש שונים. ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה ואת תענך ואת בנותיה. סתם תשימו לב על ההבדל.
תענך אצל... שלנו?
מה?
תענך
לפה? כן, 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 כן. עוד רגע אני אסביר. אבל שימו לב רק שאצל יהודה היה כתוב את אשקלון ואת גבולה, ואת עקרון ואת גבולה, לא כתוב בנותיה. ואצל מנשה כתוב את בית שאן ואת בנותיה. כן? בית שאן זה בית שאן שלנו. כן? תענך.
בית שאן לא שלנו.
בית שאן שלנו, אתה כנראה לא מרוקאי, אתה אומר לא שלנו, אבל אני לא שלנו. בסדר, אתה שואל את זה אחר כך. בית שאן ואת בנותיה ואת תענך, ואת בנותיה, תענך זה עיר תל גדול באזור התענכים של, בדיוק של ימינו. ואת יושב דור, יושבי דור, ואת בנותיה, דור, כנראה עיר לחוף הים, בסדר? שחוף דור, נכון? ואת יושבי יבלעה ואת בנותיה, אנחנו לא יודעים איפה יבלעה, יש כמה הצעות בעמק יזרעאל. ואת יושבי מגידו, מגידו, ואת בנותיה, כן? אתם מגידו של היום. ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. מאוד מעניין, הויואל הזה. מה זה ויואל? סכים, עשה טובה, טוב, בסדר. אז אפשר, רוב המפרשים, יש מפרשים שאכן אומרים שזה לשון רצון והסכמה, אבל רוב המפרשים אומרים שלשון כוח, אין לעיל לידי, כן? התחזק, אני התחזק וישב על זה, אבל בעצם הביטוי הזה שהוא לא משמעי, כן? הוא אומר לנו, כן, אומר דורשן, ויהי כי חזק ישראל, והנה הצד השני, כן? ולכן זה מסתדר, שויואל זה לשון התחזקות. ויהי כי חזק ישראל וישם את הכנעני למס והורש לו ראשון, אני אומר בסוגריים, מס בתנ"ך אנשים, בסדר? בדרך כלל, מס בתנ"ך, לקחת מס, לוקחים מס באנשים, לא בכסף. וישימו עליו שרים מיסים למען אותו בסבלותם, בסדר? שלמה לקח 30 אלף איש מס. מס זה שהם משלוקחים לאנשים, בסדר? או עבדות או עבודות כפייה. כן, לא תמיד עבדות.
ההבדל בין עבדות לעבודות
כפייה. לא, עבד זהו שלך. עבודות כפייה, נגיד אצל שלמה המלך הוא לוקח מס, אז היה לו 40 אלף פרצי בארבע, הם התחלפו כל חודש. חודש, חודשיים בבית, חודש עובדים. עבודות כפייה שגם לא ספציפית כלפי בן אדם. כל שבט חייב לספק כך וכך אנשים. בסדר? לא דווקא בן אדם ספציפית. מה זה כנעני למס והורש לו ראשון? בכל אופן עם ישראל, גם כשהוא חזק, אז הוא רק שם את הכנעני למס, אבל לא מצליח להוריש אותו משם. ואפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרבו בגזר. מי שאינו חדה, שם לב שהערים האלה הם ערים מאוד משמעותיות. כלומר, כל הערים האלה שהוזכרו, בית שאן, במגידו, שאנחנו יודעים את זה, בתענך, וגזר, זה ערים שיושבות על צמתים מרכזיים בארץ, ממש. תופסות את, את, את הכבישים הראשיים. זבולון לא הוריש את יושבי קיטרון. קיטרון, מכירים?
נכון?
כן, זהו עיר ציפור. אלא? זה ליד, נכון, אבל זה... אז יהיו יוציפור יקדומה, ככה הגמרא אומרת, זה גם לידו. קיטרון ואת יושבי נהלול, מכירים? שתי ערים מרכזיות באזור עמק יזרעאל, באזור בקעת נטופה אחת ואחד באזור עמק יזרעאל. וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס. אשר, מה?
הכנעני או למס?
אתה צודק שיש פה דומה שמועית, על פניו הכנעני, על פניו. כן, אבל אתה צודק שלא כתוב, לא ודאי. שערה נכונה. אשר לא הוריש את יושבי עכו ואת יושבי צידון ואת אחלב ואת אחזיב ואת חלבה ואת אפיק ואת רחוב, שמות של ערים לאורך החוף המערבי, כן, הצפון מערבי של מדינת ישראל, כולל בלבנון. אחזיב אנחנו יודעים, אחלב אנחנו משערים שאיפשהו בארץ עכו, חלבה, אפיק ורחוב, כנראה אפק, אפיק זה לא רק ראיות, אבל את חלבה ורחוב אנחנו מזהים אותם אולי יותר צפונה, כן.
למה
מתמתים
במה
השבטים
לא
הצליחו להוגש
במקומה אם כן
הצליחו להוגש? שאלה מאוד מאוד טובה, עוד רגע נגיע, נכון מאוד, הפרק הבא יתעסק ויסביר גם למה מתקדמים לזה. וישב האשרי בקרב הכנעני יושבי הארץ. האשרי יושב בקרב הכנעני, כי לא הורישו. נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש, עוד פעם, לא. אמרנו חוק הסימטריה, לא בית שמש, הדרומית, בית שמש הצפונית, יש שם מזהים אותה...
תלי זה צפון, איזו
צפון? מה? כנרת.
תלי זה כל...
יש מזהים אותה בקרני חיטים. בסדר? אז מה אתה אומר?
מה,
הנחלה
של נפתלי לא אמורה להיות מוחלקת, יש להם נחלה אחת, נכון?
נכון.
נפתלי
בכלל
בצפון,
באזור הגליל. נכון, כל הג... מי בעצם מקעת יבנאל וצפונה? עד... כרמון כמעט. כן. נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש ואת יושבי בית ענת, וישב בקרב הכנעני יושבי הארץ, כמו אשר, ויושבי בית שמש ובית ענת היו להם למס. וילחצו האמורי, שם שינוי, האמורי את בני דן ההרה, כי לא נתנו לרדת לימי. ויואל האמורי, עוד פעם הויואל, ויואל האמורי לשבת בהר חרס, באיילון ובשעלבים, ותכבד יד בית יוסף ויהיו למס. כן, צריכים, כשביד בית יוסף כבדה, הם צריכים להטיל מס עליהם, למרות שזה בכלל אזור שהוא שייך לשבט דן. כל איילון, שעלבים, כן, שייך לדן. הוא גבול האמורי ממעלה הקרבים מהסלע ולמעלה. פסוק מאוד מוזר, כנראה הוא מתעסק בגבול הדרומי, להגיד שגם הגבול הדרומי של עם ישראל עדיין יושבים אמוריים. רוב האופנענים ראינו קצת אמוריים, נדבר על זה אולי קצת בסוף על התרבויות האלה.
מעלה הקרבים
של היום,
מה? מעלה הקרבים של היום,
כן, כן, כן. לאחד הזיהום, כן. יש שם מזהים את הסלע שם, בסלע הצפרדע הידוע, שעומד באמצע המעלה, תראה? אז יש אומרים שזה ככה, יש אומרים שמהסלע, פיזור יש כמה זיהויים מהסלע. האם זה פטרה? האם זה מעלה? כן, יש כמה הצעות. טוב, אז נחזור אחורה ולאט לאט נעשו סדר. ובני כני חותן משה עלו, הדבר האחרון, אני רק יאיר, צריך לחשוב מה הסדר שמופיעים פה השבטים, לפי מה זה מופיע. ובני כני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את העם. בני כני עושים את מה שלא, מה שאף אחד לא עשה. אנחנו ציפינו מכולם שילכו אחרי בני יהודה, והנה רק הכנים, כן, עולים מעיר התמרים, כנראה מקום ליד יריחו, אולי יש מקום בתנ"ך יריחו, שכתוב שהיא יריחו, יודעים שבאותה תקופה יהושע החריב את יריחו, אז כנראה מקום עיר ליד יריחו, והם עולים ועוזבים את עיר התמרים והולכים לשבת עם בני יהודה. כן? יש איזשהו משהו, אומר פה הרד"ק משהו מעניין, הרד"ק הוא מזכיר שגם בתקופת החורבן, לקראת החורבן בירמיהו, יש סיפור עם הקיינים, עם בני הרכבים, זוכרים את הסיפור הזה? ירמיהו משווה את עם ישראל לבני הרכבים, פרק ל"ה, ואומר להם, מראה לעם ישראל איך בני הרכבים דבקים במה שאבא שלהם אמר להם, שלא ישתו יין, שלא יבנו אוהל, לא יקנו אדמה, כל מיני זה, וזה מה שמחזיק אותם ככה לאורך ימים, וזה, אפשר להגיד ש... אולי הכנים, גם בתקופות קשות לעם ישראל, הם תמיד איזשהו סמן כזה שמראה את הדרך. מאוד מוזר, או הכנים, הם לא חלק מעם ישראל, הם בכלל באו מבחוץ. זה מעורר כל המחשבה, לפעמים, דווקא מי שבא מבחוץ, הוא רואה טוב. הוא רואה טוב. הוא מבין, כן, הוא אין לו כל מיני הפרעות. אז הוא מזהה את ה... עכשיו צריך ללכת עם בני יהודה, כן? כמו שהשם אמר. אז הוא הולך לשבת וישב את העם, עוזב את המקום שלו, הולך לשבת עם בני יהודה. יש רב חיים שמואל לויץ מאוד ידוע, שהוא אומר, על השונמית כתוב, שאיך היא זיהתה את אלישע. ש? רב שמואל נדמה לי.
היא שומעת שהוא איש קדוש.
כן, איש קדוש. איש קדוש עובר עלינו, איך היא זיהתה? שלא ראתה קרי על מיטתו, אחד אמר, ושני שלא ראתה זבוב על שולחנו. אז רב חיים שמואל לויץ אומר, הזבוב, מילא, היא ראתה את זה, בסדר, שהיא לא ראה, אבל מאיפה הזבובים האלה? רב חיים שמואל לויץ אומר, כן, לפעמים לבעלי חיים יש להם איזו תחושה שאין לבן אדם, אנחנו כל כך, בגלל דווקא בגלל שאנחנו כל כך, יש לנו יכולות רוחניות, יש לנו גם תאוות וזה שזה בגלל, לא רואים את הדברים הפשוטים. זבוב, רואה איש קדוש, אז הוא לא, הוא מרגיש את זה בצורה טבעית. אליהו בעיר כלבים צועקים, נכון? תחילת ברכות, כן? כלבים, שמים לב, זה תחושות פנימיות, כאילו, בעלי חיים בצורה טבעית, אין להם את ההפרעות.
כל הממשל הזה של בני אדם לחיות, אמרו משהו שכאילו היום הוא לא כל כך טבעי, אבל בעבר הייתה אמורה לפחד ממך, כי ראתה בן אדם, כאילו.
כן, למרות שזבובים הם...
כן, לא, אני אומר, כאילו, בנת הזה של חיות שמות לדברים שהם...
נכון, זה, כן, אין חיה רעה, חזר אומרים, אין חיה רעה, תוקף אדם, אלא אם כן נזמן לך כבהמה.
כן,
כן.
לא, לכן אמרתי במציאות שלנו פחות...
ש?
לכן אמרתי במציאות שלנו פחות נמצא, והם ראו שזה אלישע, זה דמות של בן אדם.
דמות של קדוש, נכון. אני לא רוצה להשוות, טוב. כן. אז זה ההקשר פה, אני חושב שבני כני, חוץ מזה שיש פה עוד הקשר אולי בהקשר הגיאוגרפי, עוד מעט נדבר אליו. ויהי את יהודה את שמעון אחי ויקוץ עמו, אז אחרי יהודה מופיע שמעון. דיברנו על זה, זה המשמעות של שמעון, דיברנו על שמעון שנוחל בתוך יהודה, נכון? הסברנו? לא הסברנו? ושמעון אין לו נחלה משלו? שמעון אין לו נחלה משלו, נגיד לו בקצרה. כן, בעצם... בדיוק, יהודה מאמץ אותו בזכות משה, כן? יעקב אבינו גוזר על שמעון ולוי, כן, החלקה מיעקב אפיצה מישראל, זה בברכות יעקב, בסוף בראשית. ואז בעצם גם לוי וגם שמעון מקבלים את אותה כללה, אין להם נחלה משלהם, אלא רק כזה, לוי מקבל את זה בצורת ברכה, וזה שמעון מקבל את זה בצורה קשה יותר. למה? כי על מה בעצם הם התקללו? על מעשה שכם, על הקנאה מדינה. כן, החזונה יעשה את אחותינו, נכון? מתי האירוע מתברר? האירוע מתברר בבעל פאור. בבעל פאור עומדים זה מול זה, שמעון מול לוי, נכון? כששבט לוי מקנה, נכון? פנחס, ולעומתו שבט שמעון, זנות. אז מתגלה פה למפרע שהקנאה של לוי אז הייתה באמת תאורה. הקנאה של שמעון כנראה הייתה נגועה, נוגע לדבר, ולא מצד קנאה לזנות. לכן לוי זוכר שהכללה של יעקב תתקיים בו בצורת ברכה, והם מקבלים, לא מקבלים נחלה, כי הם הולכים לכהנים, כן, ולכהנים ולוויים. ושבט שמעון מקבל את זה בצורה קשה יותר בתוך שבט יהודה. מי שנותן לו את הפתרון זה משה רבנו, שאומר בברכת, בברכות של משה, שבט שמעון לא מופיע. כן? אבל ביהודה, בתוך ברכת יהודה, וזאת ליהודה, זה שמה אדוני כל יהודה. שמה השם, רש"י אומר, רמז לשמעון. כן? פה נתן מקום לשמעון בתוך יהודה. שמה השם זה רומז ל... כי שמע השם כי שנוא אנוכי. שמע השם זה הרמיזה לשמעון. אז הנה, שמעון מקבל בתוך יהודה. ואיך יהודה את שמעון אחיו? ויקחו את הכנעני יושב צפת, גם מופיע פה ביהושע, שהוא יורש בתוכו, ויחרימו אותה, ויקרא את שם העיר חורמה. יש מקום לעיין, איך זה שגם העיר הדרומית, וגם העיר הצפוני, וגם החלק הצפוני, וגם החלק הדרומי ביותר בארץ ישראל, בגבולות, זה מלשון חרם. חורמה וחרמון, כן, תוחמים את הארץ. וילכוד יהודה את עזה ואת גבולה, ואת אשקלון ואת גבולה ואת עקרון ואת גבולה, נגיד בקצרה שפה כמובן ההבדל בין גבולה לבנותיה הוא ההבדל בסגנון ההתיישבות. הפלישתים, התנ"ך לא טורח להגיד לנו את זה בצורה טבעית אפשר להגיד, אנחנו יודעים היום שהפלישתים ישבו בערים מרכזיות וזהו. כן, לא היה מושג, לא היה אצלם מה שנקרא עיר ממלכה, כמו שמיד נסביר על הכנענים, ולכן בעזה היה גבול עזה, היה להם גבולות בין הערים. בסדר, היה עיר מאוד מאוד גדולה, וכל השטח מסביב היה שייך לעיר. אצל הכנענים לא ככה. אצל הכנענים הייתה עיר מרכזית, וסביבה היו בנותיה. הרבה הרבה ערים, יישובים קטנים, שהם היו שייכים לעיר הגדולה. קוראים לזה עיר ממלכה. כאשר הייתה מלחמה, כל אנשי הכפרים הקטנים היו נאספים אל העיר הגדולה. בצורה הכי פשוטה, זה היבט טכני. בסדר, הבדל בין הפלישתים, בצורת המלוכה שלהם, סרני פלישתים לבין הצורה הכנענית. הפלישתים פועלים כעם, הכנענים פועלים כערים בודדות. גם מבחינת זה, כן? כל אחד, כל עיר עצמאית לעצמה. זה עיר ממלכה. בסדר, לכנענים יש קשר בין הערים. יש סרני פלישתים, אומנם בכל אחת עומדת, בכל ראש עיר עומד סרן, אבל הם משתפים פעולה ביניהם, עם עם. בסדר, כנענים, ערים יש כל אחד, עיר לעצמה. אז אצל הפלישתים את עקרון ואת גבולה. ויהי אדוני את יהודה ויורש את ההר כי לא להוריש את יושבי העמק כי רכב ברזל להם. אז באמת אמרנו שחסרה פעם מילה יכלו, ובאמת היא מופיעה למשל בפסוק מקביל ביהושע בנחלת יהודה פרק ט"ו פסוק סמך ג' הפסוק האחרון שם כתוב ככה: ואת היבוסי יושב ירושלים לא יכלו, הכתיבו יוכלו אבל הקריאו יכלו, לא יכלו בני יהודה להורישם. אצלנו כתוב כי לא להוריש, וברור שהכוונה, אומרים פה המפרשים גם, בצד דוד הרב, לא יכלו להוריש, כן? אז למה להוריד את המילה? למה לא להגיד ש... למה לא לכתוב את המילה יכלו?
כי השם היה.
כי מה?
כי השם היה
אמון. ואז מה זה אומר? ש... שכנראה יכלו. בסדר? לא רוצים לכתוב את המילה יכלו כי כנראה יכלו, מה הם לא?
לא
רצו.
זה
המטרה של
הצריקה, זה לא
כדרות, כאילו מה... נכון. זה לא נפלה פה מילה, והעתיק בטעות העתיק או התעטש וכתם גיר שנפל, ואז נמחקה פה המילה. לא, בכוונה אין פה את המילה. למה? כי המכון, המילה הטבעית היא יכלו, אבל האמת היא שהם לא כל כך רצו. כן? בכל הדבר הזה כנראה שיש שם מכוונת. זה אולי...
אבל יש כבר רצו. כאילו רצו.
זה הדרך של התנ״ך לרמוז את זה. כנראה שיש פה משהו מעבר לרצון וליכולת, אני עוד מעט אסביר. גם שם הכתיבו לא יוכלו. אני חושב שיש פה איזושהי רמיזה שיש פה משהו אלוקי שמכוון את זה. הפרק הבא, פרק ב' בשופטים, יסביר לנו למה עם ישראל לא מוריש את הנגועים, כן? האם זה לא רוצה או לא יכול, או שיש פה משהו מעבר לזה, מעבר לשני הדברים, לרצון וזה, אולי יש פה אפילו משהו לא יוכלו, כלומר הקדוש ברוך הוא מכוון את זה, שהם לא יכלו, או הקדוש ברוך הוא לא רצה שהם ירשו. זה גם יכול להיות. כי לא נראו שתושבי עמק היא רכב ברזל להם, אני אפרט קצת בנושא הרכב ברזל, בסוף השיעור נדבר על הכנענים, נסביר על הרכב ברזל. ויתנו לכלב את חברון כאשר דיבר משה בירוש משם שלוש בני ענק, ואת היבוסי יושב ירושלים, כן, לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. לפני שנייה קראנו פסוק הזה בספר יהושע על שבט יהודה, ואנחנו שואלים את עצמנו מה קורה בירושלים. התשובה היא מאוד פשוטה, שירושלים היא של יהודה ושל בנימין. מי שזוכר את קו הגבול בספר יהושע, אז הוא מתואר בהרבה נקודות כאלה. כשמגיעים לאזור ירושלים, פתאום מופיעות איזה חמש נקודות, משהו כזה, ושוב, בנקודות גדולות. ממש איזה חיתוך מאוד עדין באזור ירושלים, קו הגבול בין יהודה לבנימין, כי כנראה שירושלים התחלקה, חלקים ממנה היו ביהודה וחלקים מבנימין, ככה כבר נאמר על ידי חז"ל, זוכרים, רצועה, מזבח וכו'. אז כנראה שחלקים מאזור ירושלים, אולי אפילו רוב ירושלים הייתה בידי יהודה וחלקים ממנה היו באזור בנימין. אז זה גם מסביר את המאמר. מה שיפה פה לראות זה שבספר שופטים מאוד מודגש שישבט יהודה כבש ושבט בנימין לא הוריש. אני רוצה שני דברים להגיד על זה. אחד, זה המשמעות של בני בנימין. וזה נראה אחר כך גם בבני דן. כשהשבט לא מתפקד כשבט שכובש לעצמו וזה, אז מתארים אותם כקבוצה של הרשם. בני בנימין. לא בנימין. גם דן. לא כתוב דן. כן.
וזה מסביר גם את הפילגש בגבעה.
שאחר כך, מעניין מה שאתה אומר. למרות ששם הם כן התאחדו, אבל... אני אחזור את הנושא הזה של פילגש בגבעה. מאוד מעניין הנושא הזה של ירושלים פה עם בנימין, וזה גם קשור למה שאתה אומר, שהם לא מורישים את זה, כי פילגש בגבעה הרי מאמת בין ירושלים לגבעה. אז עוד נחזור את זה בסוף, אם יהיה גם כן.
מה זה
בנימין? אני אומר שבני בנימין, כשהשבט לא מתפקד, כבר מי קבע, מי עשה את עבודת הכיבוש שם? יהודה. מי עשה את עבודת הכיבוש של בני דן? שבט אחר, מי? יוסף. כשבט לא עושה את עבודת ההורשה או הכיבוש שלו בכלל, אז קוראים לו בני בנימין, או בני דן. תכף נראה אצל בני דן, זה עוד יותר בולט. אבל גם פה, העיר ירושלים כבר לפני שנייה נכבשה על ידי יהודה. עיר של בנימין נכבש על ידי יהודה, והם לא מורישים אותה. אז הרמיזה היא בני. זה הנקודה הראשונה.
זה רק בעניין הכיבוש או שזה גם בעניין
דבר אחרים? לא. אני... חושב שזה לעניין כיבוש, יש לזה השלכות אחר כך, נראה את זה, בהמשך הספר נראה שיש לזה השלכות. עוד נקודה אחת שיש פה, זה שלהבין שירושלים היא ההסתכלות עליה, מסבירה את כל המצב, את כל התקופה. היא הפריזמה שאפשר להסתכל בה על כל תקופת השופטים. משל למה הדבר דומה? לגינה שלי. אז אני, כשאני צריך להירגע, אני רוצה להסב. תראים עוד מי שמכיר אותי יודע, אני נרגע, אני מעשף בגינה, בישיבה, וזה לא משנה איפה, צריך לעשות את זה, זה מרגיע אותי. אז האזורים היחידים הלא מאוסבים בגינה, איפה הם? ביני לבין השכן, כן? זה אזורי הביניים, אזורי התפר, אז אתה פחות משקיע, שהוא יעשה, אני אעשה, כל אחד זה נופל, זה אזורי התפר. ירושלים היא עיר תפר בין בנימין ליהודה. כשאף אחד לא מתיישב, אפילו שיהודה כבש אותה ולא מתיישבים בעיר, זה מהסיבה שכל אחד דואג לנחלה שלו ואת השוליים פחות דואג, זה טבעי. זה אומר שזה המצב בארץ. כשהמצב הוא של שלטון כללי, אז דווקא ערי התפר נהפכות לערים הכי חשובות, בסדר? אם יש שלטון כללי, אז ירושלים הופכת להיות בירה, נכון? כי ההפך, היא עיר שמאחדת בין גבולות, יש לה הרבה משמעות. היא עכשיו תופרת בין שני שבטים. אבל אם השלטון, הנקודה היא הסתכלות, היא מקומית, בסדר? אז ירושלים נופלת בין הכיסאות, בין בנימין ליהודה. לכן כשאנחנו מסתכלים על ירושלים בפרק הזה, אנחנו מבינים את המצב של התקופה. זה המצב של התקופה. ככה נראית הארץ. דברים נופלים בין הכיסאות. כי אף אחד, אין אף אחד שמסתכל ברמה הלאומית. כל אחד מסתכל ברמה השבטית. אז לכן זה ההדגשה הזאת על ירושלים. היבוסי הוא עם מאוד מעניין. וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. היבוסי עם מאוד מעניין. זה עם אתם מכירים כמה עמים בארץ, החיבי, יש לו כמה ערים, הרי הגבעונים, שכם, החיבים, מכירים את החיטים, מכירים את הכנענים, את האמורים, כל העמים האלה, כן, יושבים באזורים שלמים בארץ. יש עם אחד שיש לו עיר אחת, זה עניינו, היבוסי. כן, סיפור מעניין מאוד. עיר, זה עניינו של העם הזה, היבוסי, ואולי מציב איזה מראה או איזשהו אתגר לעם ישראל, רש"י מדבר על זה בהקשר של... כן, כן, כן. רש"י מדבר על זה בהקשר של כיבוש ירושלים על ידי דוד. ויעלו בית יוסף גם הם בית אל באדוני עמם, ויתירו בית יוסף בבית אל בשם העיר לפנים לוז, ויראו השומרים מי שיוצא מן העיר. אז אמרנו, יש פה זה לעומת זה, שימו לב, יוסף מול יהודה, כן, יש פה אחד לעומת השני, עוד עיר קדושה עם שני שמות, דיברנו על זה, נכון? ערים קדושות, בדרך כלל שני שמות, ירושלים, יבוס, חברון, קריית ארבע, בית אל, לוז, כן, זה איזשהו סימן לערים קדושות. נצרת עילית, לא עכשיו, לא עובד. משד, אולי זה השם השני פה, אבל כן, לא נדבר על זה עכשיו. כן, בכל אופן, על הרב לשמיע. בכל אופן, לענייננו, כן, הר יונה. עוד מעט זה עיר עצמאית.
יש
לו
שלוש
עיר. כן, כן, עוד מעט זה עיר עצמאית. טוב, לענייננו, אז יש פה עיר שהיא, זה לעומת זה, כן, של, ירוש, של מה שעושים בני יהודה. כמו שבני יהודה, אנחנו עם את שיטת הכיבוש שלהם, שכובשים וגומלים דין לעומת דין, אצל בני יוסף זה חסד לעומת חסד, ועשים להם לך חסד, גומלים איתו חסד, שיטת כיבוש אחרת של בני יהודה מול בני יוסף. בני יהודה... 10,000 איש, מביסים אותם, מקים אותם, בני יוסף, זה מכיבוש שני אחת, מבפנים, כן, למצוא את האדם, להיכנס פנימה, וזה דרך אחרת. בסוגרם אני אגיד שזה תמיד קשור איכשהו לבני יוסף, אולי קשור ליהושע ויריחו, קשור אולי גם לנושא שכם, היכולת של יוסף לדבר את השפה של האנשים בארץ, כן, הקשר של יוסף, הכוח הלאומיות, כן, זה... קשור לנקודה הזאת, כן.
ושתיהם בסוף עומדים מהעיקרון של המידה כנגד מידה.
נכון, בדיוק ככה. בדיוק. שניהם העיקרון של מידה כנגד מידה, רק שפה זה דין כנגד דין, ופה זה חסד כמועד חסד. וזה אולי אומר איזו אמירה, כן, גם כלפי היחס בין יהודה ליוסף. כן. אז זה כיבוש, אז זה כיבוש בית אל. הלאה. ולא הוריש מנשה. עכשיו, שימו לב, אז עכשיו מנשה הוא מבני יוסף, ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה. בית שאן, צומת מרכזית של כביש 90 עם דרך הים, עם עמק ישראל, כן, ואת הענף, גם כן, אותו עניין, על דרך הים, ואת יושב דור, על החוף, אבלעם אמר שאת לא כל כך יודעים איפה, מגידו, ודאי, צומת מרכזית, נכון? כל המקום שבו דרך הים חוצה את הכרמל, עד היום זה ככה, כן, צומת מגידו, צומת מרכזית. והיום על הכנעני לשבת בארץ הזאת, כלומר הוא מתחזק, יושב וזה על הערים המרכזיות, בנותיהם, ובנותיהם, יושבים כנענים, יושבים כנענים. כל האזורים האלה, אגב, שימו לב, אזורי העמק, מנשה, מגידו, בית שאן, טענב, כל דור, אזור השפלה והעמק, מישור החוף והעמק. אפרים לא הוריש את הכנעני, יושב בגזר, עוד פעם, השפלה, וישב הכנענים בקרבו בגזר. הלך גזר נתפס על ידי יהושע, אבל העיר לא נתפסה. זבולון הוריש את יושבי כתרון ואת יושבי נהלל. עוד פעם, ערים ואזורים נמוכים. כן? יושבי נהלול, וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס. אשר, עוד פעם, עקות, צידון, חקלב, אחזיב, ערי החוף. כולם. מה הסדר של השבטים פה? יש איזה היגיון בסידור? מה אתם מציעים? ש?
זה מתדרדר.
זה מתדרדר, מצוין.
כי אם בהתחלה...
עולה.
שים, ואז
עולה. שבט יהודה, לא אמרנו עליו כלום, כן? מוריש את כל מה שקשור אליו, נכון? כך כתוב, הער, הנגב, השפלה, הלכוד, יהודה, את עזה ואת גבולה, אין אף מילה רעה על שבט יהודה. שבט בנימין, לא מוריש את היבוסי יושב ירושלים, נכון? בני יוסף כבר יש במנשה ואפרים גם פירוט שלם, נכון? מצליחים לעשות תוקנה נלמד, אבל בלשען, תענך, חסף בני יוסף. זבולון, כן? אותו דבר, אבל באשר כבר כתוב, וישב האשרי בקרב הכנעני. והנקודת קיצון הוא, כן? האחרון זה, כן, אגב, למה שאמרת לגבי המס, כן, שלא ברור מה, אבל הכי הכי קיצוני זה בני דן. כן? ויחצו האמורי את בני דן ההבה, כי לא נתנו לרדת לעמק. הם לא, את הלחלה שלהם הם לא כובשים. כל אזור השפלה שם לא נכבש, הם נלחצים מהרה, כן? כל אזור שענבין, עמק הילון, שבני דן אמורים לכבוש, דן נרמז לו, כן? היא דן נחש על הדרך, אמור לשלוט על הדרך, הדרך הראשית, דרך החוף, כן? דרך ארץ פלישתים, לא כבש. אנחנו נראה בספר, בסוף ספר שופטים, בשמשון, עוד 250 שנה, מחנה דן. אין עיר, הם לא יושבים בערים.
לכן הם עולים לדן...
ולכן הם עולים צפונה, נכון. זה קורה כנראה בתחילת הספר, כתוצאה מהלחיצה הזאת, נכון. אז הסדר הוא מאוד פשוט, מה הסדר? לפי יכולת ההורשה. מעולה, מי שרוצה להציע סדר אחר? סדר אחר. מה? קדימה, נו. סדר אחר, מה הסדר פה? אני אגיד לכם את הסדר, אתם תבינו לבד. הופיע כאן הסדר ככה. יהודה, שמעון, בנימין, בני יוסף.
אז
אנחנו לא... ומה?
הסדר בשבעה.
הסדר, מה הסדר? מה פה?
שמחנות של הדגלים.
מי למטה, מי הדרום, זה לא למטה, מי דרום, לצפון. יהודה ושמעון. אחר כך, שאלה מעולה, עוד רגע. יהודה ושמעון, מצוין. ואחריהם בנימין, נכון? בנימין באמצע בין יהודה ל...
בנימין לא יותר דרומי אבל?
בנימין בין יהודה ליוסף, נכון? אזור בית אל.
מי אבל? אתה
אמור. זה הסדר, כן? בארץ. יהודה, כן, עם שמעון לידו, איפשהו פה בדרום. אני... סלחו לי, כן, אני... משהו כללי, כן? יהודה ושמעון, בנימין פה באמצע בקטן, אחר כך יוסף. סדר? זה הסדר. ממש הסדר. אז יהודה, בנימין, בני יוסף, ואחר כך זבולון, קיתרון ונערה, זה עמק ישראל. זבולון, אשר להוריש את יושבי יעקב, נפתלי, אז זה הולך ככה. זבולון, ואשר, ונפתלי. נכון? זה ממש לפי הסדר. אחד לא מסתדר פה, מי זה זה שלא מסתדר?
דן.
למה דן מופיע בסוף?
כן
או מקום, אוקיי.
בסוף הוא
אחר. אה, לא עונה. זה רמז, קוראים לזה רמז מטרים, כן? זה רמז שמקדים לזה שדן באמת הוא בסוף, הוא באמת כאן, הוא יגיע לכאן. כי הוא לא כבש! אז זה באמת מדרום צפונה.
אז זה גם...
אבל דילגתי, אני שמתם לב שעבה שאין לך? נשבת אחד שלא מופיע בכלל. איך אתם אומרים לך, אני עובד על כאן, תראו מה שם לב?
שכר.
שכר, עכשיו מאוד קרוב אלינו. איפה הוא אמור לשבת?
לעצמו
לא. ב?
לעצמו
לא. שכר אמור לשבת פה. עמק ישראל. לא מופיע בכלל. למה לא מופיע?
אני יש לו הוריש.
אני עצ... מה?
אני יש לו הוריש.
או, מעולה, כן?
אין תלונות עליו, אז כאילו, בסדר.
אוקיי. מה אתה אומר?
קשור לזבולון.
לא כתוב. אני רוצה איתו נפוק משם. אני רוצה איתו נפוק. שבט יששכר לא כבש בכלל את נחלתו. הנחלה שלו היא בעמק ישראל, בסדר? מגיע, כל אזור עמק ישראל, לא כובש. כל אזור עמק ישראל נשאר, איך אני יודע את זה? תכף נראה בספר שופטים, נכון? נפגוש את עמק ישראל, מה נראה שם? מדיינים, כנענים, לא, אגב זה נכון, זה כתוב בברכה שלו. ויהיה את שכמו לסבול ויהיה למה סובל. שבט יששכר הוא איפשהו מאחורה, מאחורה, מאחורה. אז איפה הוא כן יושב? הוא כן נאחז בפעתים הצפוניים של השומרון, כנראה, הפעתים הדרומיים של הגליל התחתון, אבל את השטח העיקרי שלו הוא לא כובש. כתבת יששכר. אז הוא לא מופיע בראשינו. בסדר? יש עוד שבטים שלא מופיעים, ראובן וגד, שהם בכלל בעבר השני של הירדן, זה פחות קשור עכשיו, בסדר? כי הם כבר יהושע כבש, משה כבש. אבל באופן כללי, הסדר הוא כן. האם יש קשר בין שני הסדרים האלה שהצענו? ברור שכן. כלומר, הצענו פה שתי אופציות לסדר, אחת שזה כפי רמת הכיבוש, והשנייה היא שזה מדרום לצפון, כן? ואני אציע אפשרות שלישית שמחברת ביניהם, כן?
מאיפה
הם נכנסו לארץ? מאיפה הם נכנסו לכבוש? עם ישראל נכנס מכאן. לא, זה לא קשור, אני חושב. כי הכיבוש של יהושע, מי שמכיר, הכיבוש של יהושע, יהושע נכנס לארץ, מציב טריז, חוצה את הארץ לשתיים, עושה משהו כזה, כובש את מלכי הדרום, ואחר כך את מלכי הצפון. כן? בגדול.
כי עולים למעלה, יש פחות אנשים, ואז פחות יותר קשה לגרוש.
אוקיי, זה נכון.
כולם עולים מעד עד...
בגדול, ככל שאתה מתרחק משבט יהודה, אתה פחות מצליח. עובדתי. שבט יהודה, יהודה מתחילה. מי שמתרחק משבט יהודה, שהוא אומר כזה, אתה פחות מצליח.
זה לא בחירה של הירדן, להתרחק.
אתה צודק. יש, אני לא יודע אם עכשיו
להבין. גם הירדן ללכת עם יהודה,
אבל זה מצליח. אני הייתי יכול באותה מידה של להגיד שזה המרחק משילו, כן? מהמשכן. המרחק, ככל שהמרחק גדל, זה הקדושה.
זה גם לא עוזניים שלנו, אומרים להם לאן ללכת.
אני אטען טענה כזאת. הכיוון הזה הוא לא רק כיוון ההורשה, הוא גם כיוון העבודה זרה. בסדר? ככל שאנחנו עולים צפונה, העבודה זרה הולכת ומתחזק. הולכת ומתחזק, שזה קשור אגב למה? לזה שלא הורישו. יש קשר בין עבודה זרה והורשה? פרשת שבוע, נכון? כי אם אתם לא מורישים, אתם מתחתנים איתם, שנייה אחת, ואז אתם בסופו של דבר עובדים עבודה זרה. יש פה איזשהו משהו מאוד בולט. הדרום הוא מואר, הצפון פשוט, ימין ושמאל, בסדר? הופעה יותר אלוקית בדרום, כיבוש יותר גדול, נראה את זה בפרק הבא קצת, וככל שאנחנו עולים צפונה, המצב מחשיך.
זה קשור,
נכון. הוא רוצה להחכים ידרים, הוא רוצה להעשיר את צפין, בין החומרים לרוחנים. נכון מאוד. זה קשור בהחלט למצב הזה. כן.
מה הברכה של דן, שיעקב בערך את דן?
שיעקב בערך אותו? דן גור אריה, לא, יהי דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. כלומר, בעברית, יעקב מברך אותו בנחלה הזאת. נחש עלי דרך, פה עוברת הדרך הראשית של ארץ ישראל, בסדר? יהי דן נחש עלי דרך, ושם צריך להיות נחש.
הברכה שלו זה ניצחון ומלחמה,
כאילו. כן, אבל בצורה של נחש. למה? כי עוברת פה דרך ראשית שאנשים, נושך עקבי סוס, פה עוברות המרכבות. הצבאות עם המרכבות עוברים על הדרך הראשית הזו, בסדר? משה אומר לו, דן גור אריה יזנק עם הבשן, נותן לו את האופציה הזאת, שאחר כך הוא הולך אליה. אבל יעקב נותן לו את האופציה הזאת, בסדר?
הוא לא
מימש אותה כל כך, הוא ניסה. ניסה, בהתחלה, לא הצליח, אז הוא הלך צפון על האופציה של משה. בגדול, לא נרחיב את זה עכשיו, דן יכול להיות אריה ויכול להיות נחש. בסדר? זה שתי אפשרויות. יעקב מציע לו נחש, משה מציע לו אריה, שניהם קשורים איכשהו לסיפור שמשון, נכון? גם הנחש וגם האריה. כן. בסדר, אז זה לגבי, אז הסדר פה הוא מבטא, כלומר מה אנחנו מגלים? שהסדר של ההתיישבות הוא גם מבטא את הצד הרוחני, את המשמעות הרוחנית של זה. ככל שאתה, המצב הרוחני שלך יותר טוב, או ככל שכבשת פחות, אז גם החצב הרוחני שלך נהיה יותר גרוע. ובעצם שבט יהודה שאמור להוביל, אם אתה היית מספיק מחובר אליו או קשור אליו, אז אתה מתחזק, ואם אתה לא, אז זה מאוד בולט שיהודה עוזר לשמעון, עוזר לבנימין, אלה שני השבטים הסמוכים לו, כובש את ירושלים, כובש עם שמעון הצפת, כובש את ה... זה.
אין שום אזרח
אחד של שבטים. אגב, גם הקני שיושב פה לכן מוזכר, בסדר? אין שום אזרח אחד של שבטים, זה לא מדויק לגמרי. יש עזרה של בני יוסף לדן, בסדר?
נכון, שמו מס, אבל הם לא כבשו את ה...
אני לא אעריך לזה עכשיו, רק זה, יהודה ושמעון הנוחים. יוסף ודן הם אחים, שניהם בני רחל. בסדר? נכון? אומנם דן הוא בן שפחה, בן השפחה, כן, השפחה, אבל עדיין. בסדר? אז מעניין, אבל יש עזרה, כתוב. ואם, ותכבד יד בית יוסף, היו למס. לא כתוב שזה עזרה, אתה צודק, אבל יש איזשהו קשר. אז זה הכיוון. הכיוון הוא להבין את שההדרגה היא, יש לה כמה משמעויות, והן כולן קשורות לאותו עניין. יש את היהודה שהוא המחזיק, הוא הצד הפנימי הרוחני של עם ישראל, ואתה מתרחק ממנו, כן? כמו שאמר השם יהודה בתחילה, הוא מביל, אתה מתרחק ממנו, המצב הולך ונהיה גרוע יותר, הוא מדרדר, עד שיש כאלה שיושבים בקרב הכנעני. עכשיו, אז יש פה כמה נקודות שצריך להרחיב עליהן, ניגע בהן אחת אחת. הנקודה הראשונה היא, הם הערים שנבחרו לדבר עליהם. זה שיש פה הרחבה על יהודה, על ירושלים, היבוסי, על בית אל, כן, כל הערים האלה, על בית אל, שכחתי משהו על איזה עוד, על בזק פחות קריטי עכשיו, כן, ירושלים ובית אל הם ערים, יבוס ובית אל הם ערים שנזכרות שתיהן בסיפור פילגש בגבעה. יודע? אנחנו מכירים אותם בהמשך, ולכן זה איזשהו רמז ראשוני. הזכרתם שיש פה עוד, מי שזוכר, ראינו שהביטוי הזה מי בתחילה, יהודה בתחילה, כן, הוא גם מופיע בסיפור פילגש בגבעה. אנחנו מרגישים שיש פה רמזים לפרשייה הפותחת של ספר שופטים, לפרשייה הסוגרת את פילגש בגבעה, וזה אני עושה עכשיו כרמז לקראת השיעור הבא, שאז נרחיב קצת את הנושא הזה. פילגש בגבעה, אז יש פה כמה רמזים שהם מסתובבים בפרק שלנו שכבר מקדימים את הסיפור. זה נכון, אז זה אחד. שתיים, וזה קשור אולי גם לבני בנימין שהזכרנו. הנקודה שנייה, להבין את נושא הכנעני. בפרשת שלח, כשהמרגלים חוזרים מהארץ, הם מתארים את מה שהם ראו. עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. אז עמלק בארץ הנגב, החיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני, איפה? על הים ועל יד הירדן. שתי שלוחות כנעניות יש לנו בארץ ושני האזורים הנמוכים, כן, אם זו הארץ שלנו, כן, עוד פעם אנחנו חוזרים אל הסיור, אם זה הארץ שלנו, ופה זה, אז הכנענים יושבים כאן וכאן. באזורים הנמוכים, בסדר? על הים ועל יד הירדן. הייתי מאמר שהם כנראה גם יושבים בעמק ישראל, שהוא החלק המקשר. נראה את זה בתוך הזה, כן, זה החלק המחבר, והוא גם אזור נמוך, בסדר? אבל זה מאוד בולט.
יותר גדולים?
מה?
אם הרוסי הוא רק בירושלים, הכנעני על כל הרצועות האלה,
נכון? זה הכנעני יושב על שתי הרצועות, זה מה שכתוב. והאמורי והחיטי והיבוסי יושב בהר.
זה
העם השולט בארץ. בסדר, אז האמורי, יהושע אנחנו רואים הרבה שהוא נלחם באמורי. כמעט לא נלחם בכנעני, בסדר? אבל עכשיו בספר שופטים אנחנו נלחמים בכנעני. כלומר, הכנעני זה העם הגדול שיושב בעמקים. בסדר? אגב, זה כתוב עוד לפני כן. מי שזוכר פרשת נוח. בראשית פרק י' א', ממש סוף פרשת נוח. פרק י' כתוב ככה, אל תפתחו. ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבועים עד לשה. אני אסביר מה כתוב. מצידון בואכה גררה עד עזה. צידון, ממלכת צידון שוכנת פה באזור הלבנון. לא הוכיח את זה עכשיו. בפרק ג' נראה שהיא שכנה בכל האזור הזה, כל הצפון. ממלכת צידון. בסדר? ממלכה שישה עד החרמונים מגיעה. רואים את זה גם בספר שופטים כמה פעמים. בסדר? זה ממלכת צידון. מצידון בואכה גררה, גררה נמצאת ליד רצועת עזה גם היום, בואכה גררה עד עזה, בואכה סדום ועמורה עד לשה. פרשת נוח. ויהי גבול הכנעני, פרק י', בראשית פרק י'. ויהי גבול הכנעני, תקשיבו טוב, מצידון, בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבועים עד לשה. בסדר? זה גבול הכנעני. אלה שתי הזרועות הכנעניות. היום אנחנו יודעים להגיד שהם לא לגמרי היו זהות. למשל שבאזור הזה כנראה הכנענים עבדו לאל הירח. לכן יש פה ערים.
איפה כולם ישבו? כאילו, כולם ישבו כאן, אבל ארץ ישראל זה לא עוד השטח הכי גדול, הכי גדול שיש. זה לא גדול.
אני אענה לך. בסדר? אז הכנעני יושב פה, אנחנו יודעים היום שנגיד יש פה מקום שנקרא בית ירח. ופה יש מקום שנקרא יריחו. בסדר? צינברי. צינברי זה שם של בית ירח. תל צינברי. צין זה אל הירח, אל הבבלי. בסדר? אין ירדן, בית ירחן ולמטה. פה יש אזורים, מקומות שנקראים כמו בית שמש. בסדר, או שמשון, אנחנו מכירים שההיסטוריה באזורים האלה. חרס, תמנת חרס, וזה גם שם אחר לשמש. בסדר, ועוד כל מיני הר חרס וכל מיני ביטויים כאלה. כאן כנראה עבדו את אל השמש, כאן עבדו את אל הירח. אולי זה קשור גם ליהושע שרוצה שמש וכשהוא נלחם עם שמש ולא מדבר, יכול להיות, אני לא יודע. בכל אופן לענייננו, אלה הכנענים. הכנענים גרים בערי ממלכה. התשובה לשאלתך היא כזאת. בארץ כנען, אנחנו יודעים את זה היום, גם היה תנ"ך וגם ארכיאולוגית, וזה קשור למה שהתחלנו ורצינו להזכיר על הרכב ברזל. בארץ כנען גרים עמים קטנים, ערי מדינה. אין פה, אין פה אימפריה בתקופה הקדומה, בסדר? יש אימפריה חיתית שנמצאת בצפון, באזור סוריה, בהתחלה. היא מתחלפת במלון אימפריה בבלית, אחר כך אימפריה ארמית. שתי אזורי האימפריות הקדומות, זה איפשהו בצפון, באזור מסופוטמיה, בסדר? עיראק של היום, של ארץ ישראל, מגיעים מצפון, בגלל המדבר הגדול שיש פה, אי אפשר לחצות אותו, בסדר? ומצרים. למה זה ככה? כי אלה, למה זה אזורי התרבות הקדומים, הגדולים? הנהר. פרט להכי דקל בצד אחד, הנילוס בצד השני, כשיש מים, בסדר? אז יש חקלאות, יש חקלאות, יש תרבות. בסדר? מתפתחת אימפריה. אלה שתי האימפריות הקדומות, תמיד. מצרים כאן, שם עוד. כמו?
אברי נמל, בסופו של דבר, תמיד איפה שיש נמל, יש יותר
כן.
יחסית למקומות.
זה אתה מדבר פה על החוף, אבל כן. באופן אימפריות קדומות, אלפי שנים. פה אחת, שם שנייה. מי הייתה? אילם, בבל, כסדין, אשור, לא משנה. אחת בצפון, ליד הנערות, אחת כאן. אחת בדרום ליד מצרים. ארץ ישראל היא בין שני הדברים האלה. הכנענים, ולכן מי שיושב כאן בכל האזור זה עמים קטנים, לא אימפריות. בסדר? לא היה להם את היכולת להתפתח לאימפריות מבחינה זאת. עמים, שנייה אחת, שבדרך כלל המצרים באיזושהי רמה כזאת או אחרת שלטו עליהם. היום אנחנו יודעים להגיד שהמצרים שלטו גם על הכנענים ברמה כזאת או אחרת. בסדר? היו נציגים מצריים בערים הכנעניות, אנחנו מכירים איגרות שהם החליפו איתם וזה. גם כשעם ישראל כובש את הארץ, הכנענים שלמטה משתפים פעולה עם המצרים, עם התרבות המצרית, התורה משווה, כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען. בסדר? יש קשר ביניהם, בסדר? המצרים שלטו בעמים הקטנים האלה, נעזרו בהם, טיווחו ביניהם, אבל מבחינתם זה היה נוח להם שיש הרבה עמים קטנים כאלה ששולטים. כל התרבות הרכב הברזל מגיעה ממצרים, ותצא מרכבה ממצרים, יש שומע, נכון? אצל שלמה, תרבות הסוסים והרכב, נכון? לא הרבה לא סוסים ולא עשיר ודם מצרים, מגיעה ממצרים, בסדר? ולכן יש אותה להכנענים. המצרים כמעט לא התעסקו באזורי ההר, אזורי ההר היו הרבה פחות עניינו אותם. כאן יש דרך ראשית שעוברת, בסדר? קוראים לה דרך הים, בחלק הזה שלה קוראים לה דרך הים, פה קוראים לה דרך ארץ פלישתים, אבל זו הדרך הראשית שעניינה אותם. פה יש עוד דרך ראשית, כן? איפה שכביש 90. אין עוד אחת בעבר הירדן, אלה הדרכים שעניינו אותם, בסדר? מה שקורה בהר כמעט ולא עניין אותם, אפילו כשעם ישראל מתיישב שם. המשמעות של לרדת אל העמק היא משמעות כפולה. היכולת להתגבר על הכנענים שיש להם רכב ברזל, מה זה אומר רכב ברזל? יש להם את הטכנולוגיה, יש להם טנקים של אז. עם ישראל לא היה את היכולת הזאת. של פיתוח הברזל, נראה את זה בהמשך הספר, וגם לא את יכולת השליטה בסוסים, כן? אבל יש לזה עוד משמעות, זה לא רק הטכנולוגיה. אם הטכנולוגיה מה מגיע? תוכן של הטכנולוגיה, כן? אם יש לך אייפון 6, אז זה לא רק האייפון. אם האייפון מגיע גם מה שבתוך האייפון, נכון? אם הטלוויזיה מגיעים גם התוכניות של הטלוויזיה. זה לא, יש, הטכנולוגיה היא באה גם עם תוכן. המדיום כולל בתוכו מסר. אם יש לך סוס, אז זה מוביל לביטחון עצמי, נכון? לגאווה, התורה, סוס תמיד מוביל, כן? סוס ורחל, עם רב ממך, לא תראה מהם. כן? הסוס לא מרכב, אשור לא ישיינו, ולא נאמר אלוהינו למעשה ידינו. סוס, כן, הביטחון העצמי. אנחנו גם יודעים כן, הם יתרו את המרכבות בעבודה זרה, אבל בעצם זה הטכנולוגיה, ולא רק זה, ככה זה, עם ישראל, המשמעות של לא לרדת אל האמת זה להבין שגם מבחינה רוחנית עם ישראל עוד לא מוכן להתמודד עם זה, עם הטכנולוגיה, בסדר? אז כשלא יכלו להוריש את יושבי העמק כי רכב ברזל להם, זה לא להוריש, יש פה גם אולי כוונה אלוקית שעוד לא הגיע הזמן להוריש את יושבי העמק. כי עם ישראל עוד לא מוכן לזה, כמו שנראה מיד, כן? אתה עוד לא בנוי להתמודד. הרי החוף. תמיד היו, הרי החוף תמיד היו, מה זה תמיד? הרבה שנים הם היו נוכריות. הרי הפוליס, כן? איך המדרש רבה אומר שם? אני לא אומר את הביטוי, גדול או גרוע, מה שנעשה בקרחי הים, יותר מדור המבול. כן? זה דברים נוראים, יושבים פה ימנים, יש פה תרבות. כמו היום בתל אביב, אתה הולך פה, תרבות החוף, נכון? זה לא אותו דבר כמו בירושלים, באלון מורה, במקומות כאלה, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר. פה כבר הם באייפון 8, בגולן, אייפון 1, 2 עוד לא הגיע, אנשים עוד עם נוקיה. הכל מאחורה, גם האופנה, גם הכל, הכל מאחורה, מאחורה, וטוב. מה?
עוזי ודובון.
לכן הלכתי לשם. כן, עוזי ודובון זה פה. כן. אבל לא רק מזה. אנשים על סוסים וזה, כן, חיים מאחורה, לטוב ולמוטב, כן? לטוב ולמוטב. הם חיים ואינו בשנות התרפפות. אז זה בדיוק הנקודה. אתה יושב, הכנעני, מרכזי הכנעני שיושבים פה הם מרכזים שהם טכנולוגית מפותחים כי הם מתמחים על ידי המצרים והם יושבים על הדרך הראשית וכל חידוש טכנולוגי דבר ראשון מגיע לפה אז הם מסוכנים לעם ישראל וקשים לכיבוש אז הם מסוכנים לא רוחני וזה מה שכתוב שנייה אחת ויהי השם את יהודה ויורש את העמק כי לא להוריש את הכנעני כי רכב ברזלו יש הרבה, השם, הקדוש ברוך הוא מכוון את זה באיזשהו מקום. נראה את זה בפרק הבא. העם ישראל עוד לא בשל להתפשט אל ה...
זה לחיוב כאילו.
זה למציאות. בפרק הבא נדון, בפרק ב' נדון אם זה לחיוב או לשלילה. בסדר? זה המציאות כרגע. בסדר? זה המציאות. אגב, סתם תחשבו. דיברנו על זה נראה לי בהזדמנות אחרת. כשעם ישראל מגיע לארץ, אז הוא, איפה הוא חי? לפי מה שאמרנו עכשיו, באזורי ההר. נכון? פה ופה, באזורי ההר. הם פה, כן? אזור ההר. זה מה שעם ישראל חי. נתפס. כל האזורים האלה זה אזורים כנעניים. עם ישראל מגיע לארץ לפני 70 שנה, לפני 100 שנה. איפה הוא חי? הפוך, נכון? באזורים האלה. מפה? ערבים. נכון? אתם מבינים שזה, כשהכיבוש הוא כיבוש של דתיים. וזה נתפסים באזורי ההר, והאזורים האלה מאיימים עלינו רוחנית, נכון? מאיימים עלינו מבחינת העבודה זרה שבהם. כשמי שמיישב את הארץ הוא חילוני, אז מה מאיים עליו? זה מאיים עליו. זה מאיים עליו. מאיים עליו מבחינה רוחנית. אחד הקשיים של חילונים עם יהודה ושומרון זה לא רק, טוב, נו, שיש שם ערבים. לגור ביהודה ושומרון זה ללכת איפה שהלכו אברהם יצחק ויעקב. זה מחייב, בסדר? ההר הוא מחייב, זה דרך האבות, הם הלכו פה, יש לזה משמעות היסטורית. זה לא רק שאני מנותק מההר, אני מנותק, אני לא רוצה לשלוט על ההר, אני לא רוצה לגור שם. זה אמירה רוחנית. אז זה ממש הפוך, תמונת מראה ממש של המציאות היום, וזה המשמעות של רכב הברזל, כן? והסוס. משמעות הטכנולוגיה והתרבות המערבית של אז. מצרים היא התרבות המערבית של התנ"ך.
ואם באמת, ספר פשוט, באמת שלמה מלך, לא נעשי שלמה, אז כאילו, ישראל האנשים...
שלמה המלך זו הפעם הראשונה שעם ישראל מצליח לרדת אליי. בסדר, זה עשו.
הוא לא נחשב אימפריה, כאילו?
מה הוא?
הוא היה נחשב אימפריה?
נכון. יש איזה רקע, ירידה, גם דוד. יש, אנחנו יודעים היסטורית שיש ירידה של אימפריות באותה תקופה, אימפריות שמתפרקות באותה תקופה, ולרגע אחד יש פה אימפריה אחת במרכז ששולטת. ברגע קצר מאוד, כמה עשרות שנים, נכון. בסדר? יפה מאוד. דבר אחרון, אז זה הערה האחרונה להיום, וזה אני אסיים. אני רק אעיר לכם הערה, ומי שרוצה להתעניין בזה ומי שלא, לא. כל הנושא של תקופת השופטים במחקר, הוא נתון במחלוקת מאוד הזה. יש את אלה שהם נגד התנ״ך וטוענים שתקופת השופטים שבתנ״ך טוענים שהייתה ערכה 300 שנה, במחקר אין לזה זמן, כי טוענים שעם ישראל נכנס ב-1240 לארץ, אז זה צריך להיות 200 שנה, 150 שנה, משהו כזה, כן 200 שנה, כלומר מקבצים מאוד את תקופת השופטים. אני לא אעריך לזה עכשיו, מי שמכיר, כלומר הם תמיד מנסים לקבץ. אז למה הם אומרים עכשיו שעם ישראל נכנס ב-1240? כי זה הפעם העדות, אנחנו יודעים שיש שם ישראל שמוזכר בארץ. אז אין להם ברירה אלא להגיד שזה היה, לא, דורש להם לעשות ככה, ויקומים, לא יגיע. מי שרוצה להעריך, יש מאמרים מאוד מאוד יפים של פרופסור יואל אליצור בנושא, מדבר על זה, כן, מדבר על המחלוקת במחקר. יש גם תפיסה מחקרית אחרת שאומר שמראה שמדברת על עם ישראל שנכנס במאה ה-15, בדיוק לפי מה שהתנ"ך אומר, וזה, יש כמה דעות במחקר על זה. כמובן יש גם דעה שמות שלא היה כלום וזה, יש זה, אבל פחות דעות שאין עכשיו עושה. בענייננו, אז מי שרוצה, או יחפש באינטרנט, או שאני יכול לשלוח לכם את המאמרים, מאמרים מאוד מאוד יפים, צריך פעם בחיים שיקרו אותם, להתעניין בזה. עד כאן. טוב, זה פעם הבאה פרק ב'.